בוקר טוב לכל הציבור היקר. אנו עומדים בדף למתת עמוד א', הגענו לאיום שאומרים לנשבע. תנו רבנן שבות הדעים בלשון נאמרה, אומרים לא. אומרים לא. הווה יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כי שם השם הוא מקיים את העולם, עשרה מאמרות נברא העולם. מה פירוש הביטוי עשרה מאמרות נברא העולם? פעם העולם נברא בעשרה מאמרות, או לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מישהו מכיר גשר המיתרים? למה בנו בירושלים גשר המיתרים? מה הסיבה? הרכבת הקלה. אבל מה שונה גשר המיתרים מכל הגשרים שבעולם? שהגשר בין ניו יורק למנהטן, בין מנהטן לברוקלין, נכון? בניו יורק, והגשר סן פרנסיסקו, וכל הגשרים, בנו אותם בשנת תרפפו, והמנדס בודק אותם כל שנה, לא כמו הגשר בגנוע שהתמוטט ולא זה, אבל מה שהוא עומד, זה בזכות שבנו אותו אז. אם כן, היה אפשר לחשוב שגם העולם כך. השם ברא את העולם בעשרה מאמרות, ועכשיו העולם קיים מעצמו. לא. גשר מיתרים נועד להמחיש שאנו תלויים ועומדים בחסדו של הקדוש ברוך הוא, אחרי זה בכניסה לירושלים. שאם יבוא לך אדם מחבל, חס ושלום, ויתחיל לגזוז את המיתרים, אחד לאחד, יגזוז אחד, לא קרה לגשר כלום. עוד אחד, ועוד, את כל המיתרים הוא יגזוז. אפשר דבר כזה לעשות או לא? אפשר? עם מטוס בטח אפשר, כמו מגדל התאומים. כמו שמגדל התאומים נשבר. אז מה אני רוצה להמחיש? גשר מיתרים הוא תלוי עכשיו בזכות המיתרים. בזה הוא שונה מכל הגשרים. שכל הגשרים של פעם, שנבנו פעם, הם טובים גם היום. הם בנויים. אבל גשר המיתרים, המיתרים מחזיקים אותו עכשיו. כל זה אינו אלא כמין משל. משל למה? לפסוק בתהילים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה זה לעולם השם ניצב בשמיים? מה שמחזיק את העולם זה עשרה מאמרות שנברא העולם, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. אז שם השם מחזיק את העולם עכשיו, עכשיו. חס ושלום, אתה מזעזע את העולם. אם אתה נושא את שם השם לשווא, אתה משתמש בשם השם שמחזיק את העולם לשימוש רע. אתה מחלל את שם השם. אז לכן כל העולם קוראים להזדעזע, אבל הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תישא את שם אלוקיך לשווא, כי שם השם הוא מחזיק את העולם, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים עשר פעמים. אז שם השם, בדבר השם, אומר הפסוק, שמיים נעשו. אז אני מסביר, לא שמיים נעשו אז. אלא לעולם השם דברך, זה אחד הראשונים, נדמה לי שהרייבד ככה מפרש, לעולם השם דברך ניצב בשמיים עכשיו, ולכן מי שמחלל את שם השם, הוא פוגע בשם השם, הוא פוגע בעולם, אז כל העולם כולו נזדעזע. שעה שם רק זה ברור, ועכשיו, למה? כי הוא מחלל, במקום לקדש את שם השם, שהעולם נברא כדי לקדש שם השם, הוא מחלל שם השם. אז לכן כל זה איום שאומרים לנשבע על השקר. ועוד אומרים לו, כל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה. נאמר בהם ונקה. וכאן נאמר, לא ינקה. מעניין? כל עבירות נאמר בהם ונקה. מה? אחד עובר עבירה. הוא אומר, אין דבר. הקדוש ברוך הוא ינקה לי, לא דואג. לא? מתי השם ינקה? מה? אם אדם חוזר בתשובה, אם אדם חוזר בתשובה, השם ינקה. וכאן נאמר, ונקה, לא ינקה. מה זאת אומרת? מה נפשך? אם אדם לא חוזר בתשובה, אז כל עבירות שבתורה גם לא מנקה. אלא במה הכתוב מדבר, באדם שחוזר בתשובה, אז השם מנקה. אז מה פירוש וכאן נאמר, לא ינקה? מה, יש לך דבר שעומד בפני התשובה? שאלה מובנת? אז למה על חילול, למה על ראיתי את התשובה? למה על שבועת שקר תשובה לא מועילה? תשובה, יש מדרגות בתשובה. יש מדרגות בתשובה. יש מצוות עשה. אדם עבר על מצוות עשה. למשל, לא קם בבוקר לתפילה, איחר זמן קריאת שמע. למשל, הוא לא בירך, שכח לברך ברכת המזון. אז הוא ביטל מצוות עשה. הוא אומר, טוב, כשיבוא יום כיפור, אני אחזור בתשובה. זה נכון או לא? שואל שאלה. אדם עבר על מצוות עשה, אז הוא אומר, טוב, כשיבוא יום כיפור, אני אחזור בתשובה. זה נכון או לא? למה? כי מצוות תשובה היא כל השנה. כלומר, ממצוות עשה, אם אדם עבר על מצוות עשה, אפשר לחזור בתשובה ולהתכפר כל השנה. מחליט, מהיום אני מדקדק יותר ברכת המזון. אני מדקדק יותר להתפעל מנחה. ועוד מצוות. אם כן, למה צריכים כפרת יום הכיפורים בשביל מצוות? לא תעשה. כך כתוב בגמרא ביומה וכך פוסק הרמב״ם במלכות תשובה. שיש ארבעה חילוקי כפרה, וכאן המקום להביא אותם, גם משום שהיום חודש אלול, גם שבזה נסביר את הגמרא. מה עם ארבעה חילוקי הכפרה, פוסק אותה ברמב״ם, בהלכות תשובה? אני עכשיו אומר, רמב״ם, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שמתכפרות לשעתן ויש עבירות שלא מתכפרים אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, כאילו יש הרבה מצוות עשה שיש בהן כרת? מישהו יודע? בדרך כלל מצוות עשה אין כרת חוץ מפסח ומילה. אז עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת, זה כל מצוות עשה חוץ מפסח ומילה, ועשה תשובה באמצע השנה. אינו זז משם עד שמוחלים לו. מיד מוחלים לו, שנאמר, שובו בנים שאוהבים, ארפה משובות איכם. אז עבר על מצוות עשה, זה שובו בנים שאוהבים, אפשר להתכפר מיד. אז לא צריכים לחכות ליום הכיפורים. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת, ולא מיתת בית דין ועשה תשובה. פה תשובה תולה כל השנה, ויום הכיפורים מחפר, ובאילו נאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. אז יום הכיפורים מחפר על לא תעשה. עבר על קריטות ומיתות בית דין ועשה תשובה. תשובה ביום הכיפורים תולים, ואיסורים הבאים עליו גורמים הכפרה. ולעולם מתכפר לו כפרה גמורה, שיבואו עליו איסורים, ובאילו נאמר, פקדתי בשבת פשעם בנגעים אבונם. במה דברים אמורים? שלא חילל את השם בשעה שעבר, אבל המחלל את השם בשעה שעבר, הרבי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, כלומר גם תשובה. שלושה דברים יש לזכותו של האדם הזה. גם עשה תשובה, גם הגיע יום הכיפורים, וגם באו עליו ייסורים. אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה ויום הכיפורים בייסורים שלושתם תולים. ומיתה מכפרת שנאמר, ונגלה באוזני השם צבקות, מכופר העוון הזה לכם עד תמותון. כלומר, שעוון חילול השם הוא החמור מן הכל. ואם כן, בתורה נאמר, לא תשבו בשמי לשקר וחיללת את שם השם אלוקיך, אני השם. יוצא שמחד מחלל את השם, התשובה לא מנקה. אז זה הפירוש בגמרא. כל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה, היינו עם תשובה. מתי עם תשובה? ויום הכיפורים, כן? עבירות. לא מצוות עשה. כל עבירות שלא תעשה שבתורה נאמר בהן ונקה עם תשובה. וכאן נאמר לא ינקה, למה? כי מי שנשבע לשקר הוא משתמש בשם השם, אז כתוב בתורה, וחיללת את שם השם אלוקיך, אני השם, אז זה חילול השם. חילול השם, על זה נאמר לא ינקה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, מן האדם, וכאן ממנו וממשפחתו, שנאמר, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגאי. אז אין בשרו אלא קרובו, שנאמר מבשרך לא תתעלם. למה? כי חילול השם זה עניין שהוא לא נזהר על שם שמיים, לא נזהר. הסימן שגם משפחתו לא נזהרים, כמו שכתוב, באין באבו נדרים, בנים מיתים, אז גם באבון שבועה, בני משפחתו נאנשים, שכתוב שם בספר קהלת, אל תדע נפיך להחטיא את בשריך, ואין בשרו אלא קרובו, שמי בשרך לא תתעלם, והמשך הפסוק ככה, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגאי, בן יקצוף האלוקים על קוליך, וחיבל את מעשי ידיך. מעשי ידיו של אדם זה משפחתו. אז לפעמים ממנו משפחתו. למה? כי כנראה אם הוא חילל שם שמיים, אז האווירה בבית היא ככה, האווירה בבית של קלות ראש, ולכן הוא העז להישבע לשקר. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו מכל העולם כולו, כמו שאמרתי, בדבר השם שמיים נעשו, אז דבר השם ניצב בשמיים, אז כאן זה משפיע על כל העולם חילול השם, שנאמר עלו וכחש, עלו וכחש, בהושע ד', נראה את הפסוק הזה בשלימותו. מה אומר הפסוק? שימו דבר השם בני ישראל, כי ריב להשם עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ. מה זה ריב להשם יושבי הארץ? השם לא רב עם אף אחד, יש להשם ויכוח על איזה נושאים. אומר פסוק הבא, עלו וכחש. מה זה עלו? לשון עלה, שמע כל עלה, עלו, שבועת שקר, וכחש. זה כאילו עבירה גוררת עבירה. מתחילים בעלו, כחש, ורצוח, וגנוב, ונאוף, פרצו, ודמים בדמים נגעו. אמר שפיכות דמים, דמים בדמים נגעו. אז אם כן, יש כאן, מתחיל בעלו, וממשיך, כחש, רצוח, גנוב ונאוף, פרצו, נגעו. מה כתוב אחרי זה? על כן תאבה לארץ, כל הארץ חריבה, ואומלל כל יושב בה, בחיית השדה ובעוף השמיים, וגם דגי הים יאספו. טוב? על כמה עבירות זה? על כל העבירות האלה, אז זה לא רק לחילול השם, זה הכל כלול. עלו וכחש, רצוח וגנוב ונאוף. אז זה לא רק, אז הכוונה כל אחד מהם, או הכוונה כולם ביחד? אולי הכוונה כשיש כולם ביחד, אז קורה הדבר החמור הזה. לא הפירוש של כל אחד. אז זה שואלת הגמרא בשורה הבאה. מי אמר לך, אני קורא, וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו כנראה כל עם כולו, שנאמר עלו וכחש וכו' וכו'. ואימה הדוד להו לכולו. אולי נאמר שהכוונה עד שיעשה את כולם. אם הוא יעשה את כולם, אז זה חורבן כללי. אבל אם רק עלו, רק שקר, רק שבועת שקר, לא. ואתה רוצה להוכיח את חומרתה של שבועת שקר, הפסוק מדבר על כל העבירות, אז שואלת הגמרא, ואימה הדוד לו לכולו, לא סלקא דעתך, דכתיב, מפני עלה אבלה הארץ, ואומלל כל יושב בה. כלומר, הפסוק הקודם, סליחה, בירמיהו, כתוב מפני עלה אבלה הארץ, ואומלל כל יושב בה. משמע שעיקר החומרה מפני העלה. וכתיב, על כן תאבה לארץ ואומלל כל יושב בה. ביטוי דומה. סימן שמה שעמקה בפטיש, החמור ביותר, זה הלאה. אמנם כתוב כאן בפסוק כל העבירות, אבל יד וירמיהו גם כן אמר מפני עלה עבלה הארץ, וגם כאן כתוב בפסוק על כן תאבה לארץ ומלן כל יושב בה. אז מכאן שהמשקל הכי גדול זה לשבועת שקר. וכל עבירות שבתורה, אם יש לו זכות, תולים לו. שניים ושלושה דורות נותנים לאדם זמן לחזור בתשובה. השם לא נפרע מן האדם מיד, לקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אז אם יש לו זכויות אחרות, אז הקדוש ברוך הוא אין שוקלים אלא בדעתו של כל דעות כמבואר ברמב״ם, שהמשקל הוא לא לפי מניין העבירות אלא לפי גודלן. אז לפעמים יוצא שהזכות תולה לאדם אפילו שניים ושלושה דורות. אבל כאן שבועת שקר זה חילול השם, זה פגיעה בשמו של השם, לכן כאן נפרעים ממנו לאלתר. מביאים פסוק בזכריה שנאמר, הוצאתי הנאום השם צבקות ובא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתור ביתו וחילתו בתצה ותבניו. נראה את הפסוק הזה בספר זכריה, שהפסוק הזה צריך לדבר על החומרה של שבועת שקר. נראה איך זה מתאים ללשון הפסוק. זכריה כלומר, הכתוב מדבר לפי המשמעות, מה התוצאות של שבועת שקר. ויאמר אליי זאת העלה, עלה זה שבועה. איזה פורענות יוצאת מן העלה? זאת העלה היוצאת על פני כל הארץ. הכוח, הפורענות שיוצא משבועת שקר, מה יוצא מזה? כי כל הגונב מזה כמוה ניקה, וכל נשבע מזה כמוה ניקה. כלומר, כולם לוקים. כולם לוקים. על מה הם לוקים? על העבירה הזאת של שבועת שקר. הוצאתי הנאום השם צבקות, כלומר, העלה הזאת היא יוצאת מלפני המלאך המשחית להעניש. תמיד מי שגונב ונשבע. ומה קורה? הוצאתי הנאום השם צבקות ובאה אל בית הגנב. הכללה הזאת, העלה הזאת, העלה זה שני מובנים. מובן אחד זה השבועת שקר בעצמה, והיא יוצרת עלה. עלה זה גם מובן כללה, כן? כמו שאומרים, החטא בעצמו גורם את התוצאות כדברי הפסוק, חטאים תרדוף רעה. אז עלה ועלה זה לשון, אותו לשון לסיבה והתוצאה. עלה היא שבועה, אבל עלה היא גם כללה יוצאת מן השבועה. כמו חטאים תרדוף רעה, החטא יוצר את התוצאות שלו באופן טבעי. אז מה כתוב? הוצאתי הנאום השם צבקות, העלה יוצאת בעולם, ואפה, כדברי הנביא שם, אפה, הובא אל בית הגנב, כי זה מתחיל, הרי שבועה הבאה מתחילה מגניבה, אדם גנב משהו, אחר כך הוא מכחש. ואל בית הנשבע לשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, היא נמצאת בתוך ביתו, שוכנת בביתו, הכללה הזאת, וחילתו, ותיצה ואת הבנה. כלומר, זה מחלה את העולם. כמו שהסברתי, כי העולם קיים במאמר השם, במאמר פי השם, והמחלל את שם השם הוא מחריב את העולם. אז לכן הכללה מחלה את העבריין ואת ביתו ואת משפחתו. אז מה אומרת הגמרא? שנפרעים ממנו לאלתר, שנאמר, הוצאתיה, העונש יוצא מלפני המלאך המשחית, הוצאתיה נומה שם צבקות, ובא אל בית הגנב, הבית בשביל השקר, ולנה בתוך ביתו, היא נמצאת בתוך ביתו, וחילתו, ותיצב את אבניו, הוצאתיה לאלתר, הוצאתיה כאילו לאלתר. אני חושב שהוצאתיה לאלתר. מי אמר שהוצאתיה? אני שואל שאלה לשונית עכשיו. מי אמר שהוצאתיה זה לאלתר? מבינים את השאלה? הגמרא אומרת, הוצאתיה לאלתר. טוב, מאיפה הגמרא יודעת שהוצאתיה זה לאלתר? מה? אני חושב, ככה נראה לי לפרש, שזה כמו לזרחה נתתי את הארץ הזאת. מבינים את הקשר? פסוק אחד אומר, לזרחה אתן את הארץ הזאת, בלשון עתיד, אצל אברהם. בסוף נאמר, לזרחה נתתי. אומר רש"י, דבר השם עשוי. זרחה נתתי. עם ישראל עוד לא הגיע לארץ, עוד לא כלום. נתתי. המתנה כבר נתונה. כלומר, אם כתוב דבר שהוא נועד להיות בעתיד, והוא כתוב בלשון עבר, זה כאילו אומר, מוחלט, קיים, עכשיו, כבר נגמר, נגמר העסק. לכן כתוב, במקום לזרחה אתן, עוד פסוק לזרחה נתתי. עכשיו כאן. היה צריך להיות כתוב, אני אוציא, כי מדברים, מה יצא משבועת שקר? צריכים להגיד בלשון עתיד, אבל כתוב בפסוק. איך? כי אין וויפוך. אין וויפוך. נכון. אין וויפוך. כתוב, הוצאתיה, נומה שם צבקות. אחרי זה כתוב, ובאה אל בית הגנב נשבע שקר. וחילתו. אז זה לשון עתיד. מצד אחד כתוב, אז הפסוק כולו אומר דורשני. מצד אחד כתוב, הוצאתיה, אחר כתוב, לשון עתיד. עם וויפוך. ובעל אל הבית הגנב, ולנה בתוך ביתו, וחילתו, ותצב. אז למה הפסוק אומר לשון עבר ולשון עתיד? תשובה, הוצאתיה, זה כבר גמור. מי שפוגע בשם השם, אז כבר עשוי. הפגיעה כבר קיימת. הוצאתיה לאלתר. לכן דורשת הגמרא, זה מקור הדרשה, אני חושב, לבאר ככה שהוצאתיה לאלתר, כאילו כבר עשוי. העונש יוצא מלפניי על כך. ובא אל בית הגנב, בית הגנב, מי זה בית הגנב? בית הגנב, זה הגונב דעת הבריות, שאין לו ממון אצל חברו, וטוענו ממון, הוא משביעו. אז הוא למעשה גם כן גורם לחילול השם. ואל בית הנשבע בשמי לשקר, כמשמעו. מה גורם לגמרא להגיד את הדבר הזה, את הדרשה הזאת? כי הגנב יכול להיות הגנב של הממון, שהוא גנב ממון, ואחר כך הוא נשבע בשמי לשקר. אבל אנו אומרים שכל העונש הזה הוצאתיה, הוא בא בגלל שבועת שקר. כלומר, זה שהוא גנב, זה, איך אומרים? זה קטן עליו לעומת שבועת שקר. ואז הפסוק עוסק בשבועת שקר. אז מה אתה מדגיש לי עניין בית הגנב? בית הגנב, נכון. מי נשבע לשקר? זה כלול. מי נשבע לשקר על ממון? מי שגנב ממון, עכשיו הוא נשבע לשקר. אז למה צריכים להגיד אל בית הגנב? אני חושב שזה הקושי של הגמרא, למה צריכים להגיד בית הגנב? הרי ברור, אם אחד נשבע לשקר, הוא נשבע לשקר על ממון שהוא גונב. אז זה חורים, הכל כלול. בשבועת שקר כלול, הגניבה שהייתה קודם. אז למה כתוב אומר, הוא באה אל בית הגנב? מה עניינו להדגיש? ועוד אמרנו שכל העונש בא על חילול השם. הגנב עושה את מעשה בסתר, אז עוד לא חילול השם. אז אתה פה מעניש את הפסוק בפסוק על שבועת שקר. אז מה זה בית הגנב? זה מביא את הגמרא לדרוש שזה הולך על המשביע ועל הנשבע. איך? אם המשביע הוא משביע על השקר, הוא בא אל בית הגנב, אז יכול להיות מקרה שגם המשביע הוא גונב דעת הבריות, שאין לו ממון אצל חברו, וטוענו הוא משביעו לשקר. זאת אומרת, זה מקרה אחד. אז אדם אחד גורם לשבועה, אבל הפעם זה לא יהיה שבועת שקר, כי אני חושב שאם הוא גונד, אם הוא טענו ומשביעו, זה יהיה שבועת אמת, אבל זה שבועה שאין בה צורך. למה? כי אם אתה טוען אותו ואתה גורם לו לשבועה, אז זה גם מבחינה מסוימת חילול השם, שאתה גורם שישתמשו בשם השם שלא לצורך. אז למה אתה גורם להשביע אותו? אתה גונב דעת הבריות. כלומר, אתה גם כן עבריין. ככה הדרשה של הגמרא. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד דבר מעניין, שאני חשבתי שהפסוק זה שרשרת של מקרים. הוא באה אל בית הגנב, שהוא אחר כך נשבע בשמי לשקר. אז הכל הולך על איש אחד. ככה הפשט של הפסוק, שהוא בהתחלה גונב, אחר כך הוא נשבע בשמי לשקר. אבל הגמרא אומרת שכאן עוסקים הכל בעבירה של חילול השם. אז מי זה הגנב? אומרת הגמרא, הגונב דעת הבריות, הוא משביע. הקיצור, מה אני רוצה להגיד? שכאן זה או, לא ו. יש וו החיבור, אז איבאי עליהו פירוש הפסוק. הוא באה אל בית הגנב, ואל בית הנשבע לשמי לשקר. זה המשך של הסיפור, או זה או זה או זה. לפי הגמרא כעת, הוו הזאת, זה כמו או, כמו הוא מקלל אביו ואימו, זה או אביו או אימו, גם כאן. הוא באה אל בית הגנב. כלומר, מי זה הגנב? זה הגונב דעת הבריאות, שאין המון אצל חברה אותנו, הוא משביעו. אז על מי זה הולך? על המשביע. שמשביע גורם להוצאת שם השם לשב במובן של שב, לא של שקר, כי הוא נשבע על אמת, שאין לו ממון. אבל למה אתה משביע אותו? אתה גורם שינסה שם השם לשב. מקרה ב' זה או. ואל בית הנשבע בשמי לשקר, זה או זה או זה. ובשמי לשקר, כמשמעו, שהוא נשבע לשקר. ולענה בתוך ביתו וחילתו ותצב את אבניו, על המטה הדברים שאין איזשהו מים מחלים אותם, עיצה ואבניו, שבועת שקר מחלה אותם. שבועת שקר גורם שיהרס ביתו. טוב, אם אמר, אז איומים כאלה זה ממש מפחיד אפילו להישבע על אמת. כי כתוב בגמרא שגם אם משביעים לחינם, זה גם חילול השם. לכן טבעי, שאדם יגיד, איני נשבע, די, לא שווה להישבע, אני אתן את הכסף. לכן בא, אם אמר, איני נשבע, פותרים אותו מיד. פרש רש"י, פותרים אותו מיד, שיצא מבית דין וכבר לא יוכל לחזור בו. ברש"י, ואין משים אותו כאן, שלא יחזור בו. זאת אומרת, הוא יכול לחזור בו באותו מושב בית דין. ועל כוכך ישלם מיד שקיבל בית דין. או מה? למה? יצא מבית דין, כבר נתחייב. זה לפי רש"י. מי שמראה נשבע, הוא משלם והוא נתחייב. לפי רבנו תם, בהתחלה הוא אמר שגם אחר כך יכול לחזור בו, אלא יהיה בוש מי לחזור בו. ואם אמר נשבע, עומדים שם, אומרים זה לזה. מי רצה להגיד משהו? מישהו הצביע, רבי עמנואל. כן, זאת שאלה. הרי פוקד אבות על בנים ועל בני בנים, זה באוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אז יכול להיות דבר כזה, שנותנים לאדם שאם הבנים חוזרים בתשובה והם לא עושים את העבירות, אז לא. אבל אפילו שהבנים ממשיכים אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, והיה מקום להניש את האבא, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים ממתין, אולי הוא יחזור בתשובה, אולי בניו יחזור בתשובה. הבנים הם אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, ממשיכים במסורת המשפחתית של העבירות השונות שהוחזקו בהם, אז הם חוטפים. מתי הם חוטפים? יגמר הזכות. כי אולי היה זכות לאבא, נגיד הוא היה וריאן בעבירה א', היה לו זכות ב'. אז אומרים לפעמים הזכות תולה כשמחכים. ואת מי מענישים? את זרו. אבל לא יומתו אבות על בנים, בניהם לא יומתו על אבות, זה על החטא של האבות. אבל פה הבנים ממשיכים את מעשי אבותיהם. אז לפעמים הזכות תולה קצת. ולמה לא? כי הרמב"ם הרי כותב שאין שוקלים לפי מניין העבירות אלא לפי גודלם. אז אולי היה לו זכות, והזכות הזאת גרמה שלא נוגעים בו עכשיו. אם לבנים יש זכויות, אז זה ימשיך עד לפי דעתו של כל דעות. אבל אם לבנים אין זכויות והגיע הזמן, אז נפרעים עכשיו מהבנים שאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. רק שנייה. בסדר? והעבירה לא מקבל את העונש, לא בגלל שנותנים לבנים את העונש. הוא לא מקבל את העונש כי זכות תולה. זכות תולה, זאת אומרת, הרמב"ם כותב שאין מחשבים את העבירות רק לפי גודלם, אז אולי יש לו זכות גדולה שמצד אחד מגיע לעונש, אז יש לו זכות, אז אומרים, יש לו ניצא בו דבר טוב, לא מקבל את העונש. עד שמגיעים לבנים, שאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אז מגיע להם עונש. מה פירוש הפסוק פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים? מה זה פוקד עוון אבות? בזכות עצמם, אבל גם בזכות אבותם, שהם ממשיכים במעשי אבותם. אחרת מה פירוש הפסוק פוקד עוון אבות על בנים? שלפעמים הקדוש ברוך הוא פוקד עוון אבות על בנים. כן, כן. מה שביארתי בהתחלה, שלמה שעבירת שקר חמורה, כי הוא משתמש בשם השם לשווא ושם השם מחזיק את העולם, זה הביאור של המהרש"א כאן. אפשר לראות את המהרש"א הראשון על האגדתא. המהרש"א הראשון על דברי האגדה שפה. מישהו יכול להביא לי, יש גמרא, עוז והדר מטיבטה, מכירים את זה? על שבועות. להביא לי את זה, אולי יש שם עוד פירושים על השאלה של רבי עמנואל, נחפש. אז נראה, אני רואה את המהרש"א הראשון, שכל העולם כולו נזדעזע, שעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא, המהרש"א, הוא מבואר, אומר המהרש"א, ששמו של יתברך, הגדול, הוא קיומו של העולם ויסודו. קיומו של העולם בשמו של השם, שבו ברא את כל העולמות, כמו שאמר כתוב, כי ביה השם צור העולמים. השם צר את העולמים ביה השם, בשם השם. ולזה, המשיא שמו לשווא, הנושא שמו לשווא, ומתיש כוח פמליה של מעלה, והיסוד הזה, והוא הטעם בזה שאמרו, דברים שאין אש ומים, מחלה אותם, שבועת שקר, מחלה אותם. כתיב חילתו ותיצב את הבניו, לפי שמסלק מהן כוח ויסוד הבריאה המקיימם. הרי בדבר השם שמיים נעשו, אז כל הבריאה בשם השם, והוא פוגע בשם השם, אז הוא פוגע ביסודות הבריאה, לכן אפילו דברים שאין אש ומים מחלה, שהם אותיות השם, כדמסיק לקמן, דיינו טעמה, לכתיבו לא ינקה, ואפילו לשווים. על פי מה שאמרו, ראה שהעולם מתקיים, ברא את התשובה. מסביר למה התשובה היא לא מועילה לחילול השם. כי הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם מתקיים בלא התשובה, לכן ברא את התשובה. אבל אחד אין התשובה מועלת, פה התשובה לא מועילה, אז נזדעזע קיומו של העולם. כי בלי תשובה אין עולם, אז לכן אם הוא פוגע בשם השם, הוא פוגע בעולם. טוב, נראה אולי מישהו משיב כאן על השאלה של רבי אמנואל, מה שהוא שאל על בניו של אותו אדם, האם הם נאנשים על החטא שלהם או נאנשים על החטא של אבותיהם. אני אמרתי שהם נאנשים על החטא שלהם וגם על החטא של אבותיהם. על שני הדברים ביחד, בוא נראה. אני רואה שאת ההסבר שאמרתי בשבועת שקר, שזה בגלל שזה חילול השם, וחילול השם לא מתכפר ביום הכיפורים, ההסבר הזה מופיע כאן בשם הנציב, בשם העמק שעלה, בשאילתות. לפי מבואר ברמב״ם שלא מתכפר משום שיש בו חילול השם, אבל עוון חילול השם לא מתכפר. טוב. טוב, זה מה שמצאתי כרגע, נמשיך בהמשך הגמרא. אם כן נחזור על השאלה, רבי אמנואל שאל למה הבנים שלו נאנשים? אמרנו שלפעמים אז הזכות תולה ב' וג' דורות. למה? כי אדם יש לו זכות. אבל כאן זה חילול השם, אז אפרעים לאלתר. טוב, אני ממשיך את הגמרא. מישהו רוצה לשאול? כן. כן.
אז למה השניים שלושה דורות? הדור אומרת לפעמים דור.
עכשיו שנית את התשובה, אם הבנתי את השאלה, קודם כל נסביר. מה זה שניים או שלושה דורות? אמרתי שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה שאין שוקלים את העונשים לפי מניין העבירות או הזכויות רק לפי גודלם, כלומר לפי האיכות. יש אבון שהוא שקול כנגד כמה מצוות, ויש מצווה גדולה שכולה נגד כמה עבירות. אז תולים שניים או שלושה דורות, זה ביטוי. כוונה, הקדוש ברוך הוא מחליט כמה דורות לתלות לו את העונש, כמה הזכות שלו מועילה. זכות יכולה, שוקלים את הזכות, כמה הזכות הזאת מצילה. כי הרמדי שבניו אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אז או שניים או שלושה, לפי שיקול דעתו של הקדוש ברוך הוא. שאלה שנייה אתה שאלת, לאלפיים דור. נכון, זה על, על, על מידה טובה. מידה טובה יכולה להיות עד אלפיים דור. בסדר? זכות של מידה טובה. יכולה להיות עד אלפיים דור. על פה דיברנו להציל מן העונשים. אדם מגיע לעונש על עבירה, יכול לקרות שהזכות עולה להציל, שהוא לא יענש על אותה עבירה, כי הזכויות שלו הן יותר גדולות. זה לפי דעתו של כל דעות, שניים או שלושה דעות. אבל מידה טובה, אדם עשה מעשה טוב, בלי קשר להציל מעונש. אדם עשה מעשה טוב, לפי המעשה הזה הזכות שלו נזקפת דורות על דורות רבים. בסדר? זה מה שכתוב שם. זה נקרא עד אלפיים, כן? עד אלפיים. טוב, כן. הכל, הכל, הכל. חילול השם זה מה שהוא השתמש בשם השם בשקר, זה חילול השם, וכל שכן שבעיני הבריות מתחלל שם שמיים, מזדלזל שם השם. זה גם וגם, ככל שחילול השם הוא יותר מפורסם, ככה העבירה יותר גדולה. בסדר? רבי שמעון. אבל אם הם אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, זה בחירה שלהם, זה לא עניין חמור או קל. לא, אם לא דבר לא משתרש המשפחה, שהם כבר הם רגילים, לא, אז לא זה אוחזים. עניין של בחירה שלהם, זה לא עניין...
לא, אבל לא אוחזים, לא אוחזים. אז הרב אמר קודם, אם לא אוחזים, אז המשיכים
עם הצחר הדברה. אם לא אוחזים מעשי אבותיהם, אז... נגמר? בוא נגיד שאדם לא יכול לשוב בתשובה על חטאי אבותיו, יכול לשוב בתשובה על חטאיו שלו ולהפסיק את זה מכאן ולאבא. אבל אין אדם יכול לחזור בתשובה, כמו שהשם לא מעניש אדם אחד על חטאי חברו, גם לא יכול אדם לחזור בתשובה על חטאי אביו. יכול לזכות את אביו במעשים טובים, אבל אי אפשר לחזור בתשובה. כל אחד חזרתו בתשובה מועילה לעצמו שהוא יפסיק מכאן ולאבא את המנהג המשפחתי המגונה, ומכאן ולאבא הוא מציל את עצמו ואת משפחתו. הוא לא יכול לחזור בתשובה על חטאי אביו, אין תשובה מועילה אל אדם עצמו. כמו שנאמר הפסוק, אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שמה, אומר המפרשים, תשובה זה רק מועיל, כשאתה חי בעולם הזה אתה יכול לחזור בתשובה. בסדר? מה? מה ממשיך?
הפגם של
תולים השם. לא, בשבועת שקר לא תולים. אמרתי שאר עבירות. הגמרא אומרת שכאן הוצאתיה לאלתר משמע. זאת אומרת ששבועת שקר זה חילול השם, אז נפרעים מיד. מה שתולים זה בשאר עבירות. לא אוחזים? יכול להיות מצב גם כזה. יכול להיות מצב שאדם עבר עבירה ולא קיבל את העונש. למה הוא לא קיבל את העונש? כי היה לו זכויות. יכול להיות. ובניו כבר חזרו בתשובה, אז גם להם הם לא יקבלו את העונש על מעשי אביהם. יכול להיות. אז איך ידונו אותו? בעולם האמת. לא כל העונשים צריכים להיות בעולם הזה. יש גם עונשים בעולם הבא. אז, אבל העונש בעולם הזה יכול להיות שתולים לאדם מפני זכויות שיש לו, והבנים שלו, כדרצה כשבחו להניש אותם, כי הם אחזו מעשה אבותיהם בידיהם, פתאום חזור בתשובה, כבר לא מענישים אותם. יכול לקרות. אז מתי, איפה הוא יקבל את העונש בו? בעולם הבא, יקבל, הוא יקבל את העונש. בסדר? זה מה שכתוב ברמב"ם, אין שוקלים, אלא זו של כל דעות. כן. אבל כתוב ש, שבשבועה נפרעים ממנו לאלתר, כתוב בגמרא. נפרעים ממנו לאלתר ומשפחתו, נכון? נפרעים, אחד נשבע לשקר, אז נפרעים ממנו, מביתו ומשפחתו, לא כתוב שהוא מת כבר, עוד לא מת, הוא חי. והוא נשבע לשקר. הנפרעים ממנו, מביתו, ממשפחתו. עד מיטה מחפרת, ירח עם השם עד המיטה, בינתיים הוא חי, אז בינתיים נפרעים ממנו. טוב, כן, גם שלא חזר בתשובה גם, לא חזר בתשובה. הוא כשמשביעים אותו, אם אמר הריני נשבע, פותרים אותו מיד. והיא אמר הריני נשבע, אחד שמוכן להישבע, אז כנראה זה על אמת, כן? אבל אולי זה שקר. העומדים שם אומרים זה לזה. סורנה מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה. האנשים הרשעים האלה. מי זה האנשים הרשעים האלה? אנחנו שואלים אולי אחד רשע ואחד צדיק, נכון? כי אם שניים מתווכחים אחד עם השני, אז אחד רשע ואחד צדיק. מדוע כתוב בפסוק, מדוע אומרים את הפסוק, עולה האנשים הרשעים האלה, כי אחד תובע את חברו, אנחנו לא יודעים מי הרשע ומי הצדיק, אבל זה רק אחד. אז למה אומרים את הפסוק, העומדים שם, עולה אנשים הרשעים האלה, תקף הגמרא תסביר. וכשמשביעים אותו, אומרים לו, הווה יודע, שלא על דעתך אנו משביעים אותך, אל תתחכם לנו לפי דעתך, לפי דעת המקום ועל דעת בית דין, שכן מצינו במשה רבנו שהשביע את ישראל, אמר להם, דעו, שלא על דעתכם אני משביע אתכם, כמו שאתם חושבים, אלא על דעת המקום ברוך הוא, ועל דעתי, והגמרא תסביר מה זה, לא על דעתכם אלא על דעתי, עוד מעט תסביר. שנאמר ולא איתכם לבדכם, אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה. אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני, שאיתם קראת משה את הברית. מדברים על הברית שהייתה בערבות מואב, שכתוב שם את אשר ישנו פה היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, שמשה ערב הכניסה לארץ, קראת ברית עם בני ישראל, אלה שנמצאים היום ואלה העתידים. על מה הייתה הברית בערבות מואב? על שמירת התורה. אז אומרת הגמרא, ולא איתכם לבדכם, כי את אשר ישנו פה, אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני, אלה שהיו באותו דור. לא הכוונה העומדים על הר סיני בדיוק, כי אני חושב, שממעמד הר סיני ועד דברים, פרק כ"ט, פרשת ניצבים, חלף 40 שנה. 40 שנה מתו כל מתי מדבר. אלא הכוונה, אין לי אלא אותו דור שהיה בממעמד הר סיני ובבניו. עכשיו העיקר באים להגיד לי, דורות הבאים, יש איתם ברית? וכן גרים העתידים להתגייר שלא היו אז, יש איתם ברית? מניין? תלמוד לומר בפסוק, אנוכי קוראת אתכם ברית את אשר ישנו פה היום ואת אשר איננו פה עמנו היום. השם קראת ברית עם עם ישראל גם עם הדורות העתידיים. ואין יהיה למצוות שקיבלו עליהם מהר סיני נחרט עליהם ברית, שזה מצוות דאורייתא על שמירת התורה. מה דין מצוות שבזמן משה רבנו בכלל עוד לא היו? מצוות העתידות להתחדש, גון מקרא מגילה, מניין, תלוי לומר, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, שבתורה כתוב, לא תסור ימין ושמאל, זאת אומרת שה, משה רבנו עוד לא ידע מה תהיינה המצוות בעתיד, אבל היה התחייבות של בני ישראל לשמור את התורה שישנה היום, זה תרי"ג מצוות, וגם לשמור מה שיתקנו רבנן. כלומר, מה שיתקנו רבנן כבר בני ישראל קיבלו עליהם, זה רמוז בתורה, ומה שכתוב לא תסור מן הדבר, ידעו לך ימין ושמאל. מבארת הגמרא עכשיו, פסוק פסוק של הברייתא, מתחילים מההתחלה. מהי אף היא בלשונה נאמרה? מה המשמעות של בלשונה נאמרה? אנחנו נדברנו לפי ראשי, בלשונה, בכל לשון שהוא מבין בו. כדתנן, אלו נאמרים בכל לשון. יש דברים בתורה נאמרים בכל לשון, ויש דברים נאמרים בלשון הקודש. כך כתוב מסכת סוטה. מה נאמר בכל לשון? פרשת סוטה, שמשביעים את הסוטה בשבועת העלה. אז הסוטה כמובן צריכה להבין מה שמשביעים אותה, אז משביעים אותה בכל לשון. וידוי מעשר, בשנת המעשר, אז אומר השנה השלישית והשישית, אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתים ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. בואו נראה מה שכתוב בדיוק בתורה בפרשת וידוי מעשר בספר דברים. פרשת השבוע כי תבוא, עניין וידוי מעשר, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי לגר לטוב ולאלמנה, אכלו בשעריך ושבעו. כלומר, נתת את כל המעשרות שלך, מעשר תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני העלית לירושלים, ואם זה שנה שלישית, מעשר אני. ואז יש מצווה לומר בחג הפסח, ואמרת לפני השם אלוקיך. מצווה לומר, אומר רש"י, מתי מדברים את זה? כשתגמור להפריש מעשרות של שנה שלישית, קבע זמן הביאור והבידוי בערב פסח של שנה רביעית. ומה תאמר? ותאמר את המילים האלה של התורה. ביארתי הקודש מן הבית, אני לא שומר אצלי שום מעשר או תרומה, נתתי את הכל למי שצריך, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. לא עברתי על שום מצווה, בנוגע להפרשת התרומה ושמירת התרומה ונתינת המעשר, ולא שכחתי לעשות מה שצריך. לא אכלתי בעוני ממנו, כי אסורים לעונן, מעשר שני אסור לעונן למי שהוא אבל. עונן זה לפני שמתו נקבר. לא אכלתי בעוני ממנו, לא נתתי ממנו, לא ביארתי ממנו בתמה. זה צריכים להבין מה זה הזרה, לא ביארתי ממנו בתמה, לא נתתי ממנו למת, גם זה צריכים להבין, אבל עכשיו אפשר לקרוא רש"י מה שרש"י אומר. לא אכלתי בעוני, יחזור על הקודש לבדו, שהוא מעשר שני ונטע רווי, שמסורים בעונן ואסורים בתומעה. לא נתתי ממנו למת, לעשות בו ארון ותכריכים. מה העניין דווקא של ארון ותכריכים? זה לא דווקא ארון ותכריכים, אלא מעשר שני נותנים בשביל החיים, לקנות בזה או את המעשר שני בירושלים, או את הכסף פודים וקונים אוכל בשביל החיים בירושלים. אבל נותנים ארון ותכריכים, זה לא בשביל החי, זה בשביל המת. זה דוגמה של דבר שהוא לא צורך החיים. למעשר שני, צורך החיים, כדי לאכול את הפירות בירושלים. שמעתי בכל השם אלוקיי, עשי לי ככל אשר ציוויתני. העיקר זה הוידוי. עשי לי ככל אשר ציוויתני. כולם מכירים את המילה וידוי ביום הכיפורים. אבל פה זה לא וידוי במובן הזה, אלא קריאה. שאדם אומר לפני הקדוש ברוך הוא, עשי לי ככל אשר ציוויתני, ואז יש בקשה. השקיפה אמון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל, את האדמה שנתת לנו, ונשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. פרשה זו, אחד לא יודע עברית. אז איך הוא יגיד אותה? הוא צריך להגיד שהוא עשה כל מה שהשם ציווה, אז איך הוא יכול? לא יודע עברית, יודע אמהרית, או אנגלית, או צרפתית, או כל לשון, כי היהודים ידעו כל לשון, אז אלו נמרים בכל לשון. פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, למרות שזה קבלת עוד מלכות שמיים, זה בכל לשון, ותפילה, או בקשת רחמים, וברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון. עד כאן אלה שנאמרים בלשון, בכל לשון. אחר כך יש במשנה דברים שנאמרים בלשון הקודש. וכאמר נמי, שבועת הדיינים אפילו בלשונה נאמרה. הסברנו אתמול, שלפי פירוש רש"י, שבועת הדיינים, גם היא כמו כל הדברים האלה, מסביר הרמב״ם, כי שבועת הדיינים, אם אתה עובר עליה, אתה חייב על שבועת הפיקדון. אז איך אתה עובר? אם אתה הבנת, אם הבנת מה שאני, אז זה חייב להיות. אז כיוון שבועת הדיינים היא גם כן שבועת הפיקדון, לכן היא בכל לשון. אמר מר, מסבירה הגמרא עכשיו את דבר הדבר. אומרים לו, הווה יודע, שכל העולם כולו נזדעזע, כשאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא, שנוגח על השווא. מה איתה מה? אם למישהו בהתייעיב בסיני, אם תגיד שזה ניתן בהר סיני, עשר דיברות נמי התייעיב בסיני, כל עשר הדיברות. אז לא תגנוב, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר, גם על זה נזדעזע העולם, רק על לא תישא. אז זה לא בגלל ניתן בסיני, אלא מה? אלא משום דחמירה, אלא שזה חמור. למה זה חמור כל כך? ומי חמירה? והתנען, אלו הם קלות, עשה ולא תעשה. עשה זה קל, לא תעשה זה יותר חמור. אחר כך כתוב, חוץ מלא תישא, שזה גם חמור, וחמורות, זה כריתות ומיתות בית דין, שהן חמורות עוד יותר, כמו שאמרנו, שלא מתכפר, אלא בתשובה, יום הכיפורים ומיתה. ולא תישא עמהן. אז מה, למה לא תישא הוא כל כך חמור? למה לא תישא הוא כל כך חמור? אלא כי דקטני טעמה. עליך להמשיך את הברייתא ולראות למה זה כל כך חמור. וכל עבירות, מה כתוב בהמשך? כל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה. מה ונקה אם הוא עשה תשובה? וכאן נאמר לא ינקה. אז מה, אז מה, עוד לא ענינו, אז למה לא ינקה? מה זה שונה מכל עבירות שבתורה שהתשובה מועילה? לא מבואר בגמרא, אלא הסברו כמו שכתב הרמב״ם, שדברים שיש בהם חילול השם, אז אין כוח בתשובה למרק, ולא בייסורים, ולא ביום הכיפורים, אלא במיתה, מיתה וייסורים. לכן אמר בהם, לא ינקה. שואלת הגמרא, בכל עבירות שבתורה, לא נאמר בהם לא ינקה. כל עבירות שבתורה השם מעביר אותם ככה, השם מנקה, גם עבירות לא ינקה. וכתיב ונקה לא ינקה, שהשם לא מנקה מכל העבירות. אלא התשובה היא כמובן כמו שהסברנו. ונקה עם תשובה, לא ינקה בלא תשובה. אהו מבעיה לילך רבי אלעזר. דתניא רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה. בשביל להגיד שהשם מנקה. מה, אחד עובר עבירה יגיד ונקה? הוא נאמר לא ינקה. אי אפשר לומר לא ינקה, יש כבר נאמר בהם ונקה. אז מהי המידה של הקדוש ברוך הוא? רק כיצד? מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינם שווים. מי שאינם שווים, מה אני שם? ומי ששב בתשובה, הוא מנקה. עכשיו מהשאלה שאני רוצה לשאול אתכם זה, איך מנקה? אחד מוסר מכנסיים למכבסה לניקוי. אומר לבעל המכבסה, תראה פה יש לי כתם, שים לב שזה טוב. בעל המכבסה שם סימן וזה, עכשיו מחזיר לו את זה. מסתכל מול האור, אומר, זה לא התנקה לגמרי, זה עוד פעם, קח את זה, עוד פעם מנקה, לא התנקה לגמרי. כלומר, כל אחד יודע מניסיונו שיש כתם שמתנקה לגמרי ויש כתם שלא מתנקה לגמרי. אפשר לנקות כל הכתמים? לא. אז העבירות, איך יכול להיות לנקות את העבירות? איך זה מתנקה לגמרי? כאילו לא חטא. אז יש שתי ממרות במסכת יומה. יש ממרה אחת של ריש לקיש שאומר שכשאדם חוזר בתשובה, אז עבירות נשים לו כשגגות. למה? כי מה יודע, לא היה עובר. אז היה לו טעות במחשבה שהוא עבר. זה כשגגות, היה לו טעות. ויש ממרה אחת של רבי יוחנן שאומר שעבירות נשים לו כזכויות. לגמרי כזכויות. קשיה, לא קשיה. כאן בתשובה מאהבה, כאן בתשובה מיראה. אם אדם חוזר מיראת השם, אבל אם לא היה יראת השם, היה עבירה נשארת, אז הכתם לא מתנקה כל כך. זה רק זדונות נעשים לו כשגגות. אבל אם הוא חוזר מאהבת השם, רואה את גודלו של חסדיו, של הקדוש ברוך הוא, מה שמיטיב איתו, מחליט לחזור בתשובה שלמה, אז עכשיו הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, כאילו לא חטא כלל. מאיפה לומדים את זה? אומר רבי יוחנן בגמרא בראש שנה מהפסוק השם השם כאל רחום וחנון. השם השם, מה שאומרים ביוד ג' מידות. אני השם קודם שחטא ואני השם אחר שחטא. אז אותו השם? למה אותו השם? כי הוא לא חילל את השם, הוא מאמין בשם, הוא ירא את השם, הוא אוהב את השם, הוא רק חזר, עכשיו הוא חזר בתשובה. אז השם, אותו השם, אז אומר רבנו חננאל במסכת ראש שנה, למה כתוב השם השם? שאם אדם עשה תשובה, לא על חילול השם, מדבר על שאר עבירות, וחזר בתשובה מאהבה, אומר רבנו חננאל שמקבלו בתשובה כאילו לא חטא כלל. אומרת ונקה, ונקה זה ממש ונקה, כמו שמכבסה מנקה, שנהיה נקי ולא מרגישים. אז תשובה מאהבה, יש לה כוח לנקות את החטא. אפשר לשאול איך אפשר להסיר את המעשה מן המציאות, הלא המעשה נעשה, אלא זה חסדו של השם יתברך, שנתן לנו את מצוות התשובה, ואת ראש שנה, ואת יום הכיפורים, ועל זה נאמר לפני השם תתהרו, שיהיה סגולה ביום הכיפורים לנקות. וכן אפילו גם לא יום הכיפורים, כמו שאמרנו, חזר בתשובה על עשה. זה מה שאומר רבי אלעזר. שיש מצב של ונקה, של השווים שמנקה לגמרי בתשובה מאהבה, ואינו מנקה לשאינם שווים. נמשיכה הגמרא ואומרת, הגענו עד כל עבירות בתורה ממנו ומשפחתו, הגענו עד כאן, זה נמשיך בעזרת השם, בעזרת השם מחר. אז הגענו עד כל עבירות שבתורה, הפרינו משפחתו, עד כאן הגמרא הזאת, נמשיך מחר. בוקר טוב לכל הציבור היקר, מי שצריך חברותא מתבקש להודיעני דבר.